אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
הדרך כה רחוק רחוק ומסתרע מנחל עין חרוד הרחק עד הירח הנה הלילה כבר ירד על הקיבוץ רקו רקו חבי מאיר רומז בחוץ שחור הלילה כבר ירד על הכנרת כחוני נא אתכם אחי אני אומרת כחוני נא אתכם אתם הבחורים סעוני נא אתכם מעבר להרים והם אומרים אליי עלי כי את יפה כה כי בשבילך ניסע לסדום וגם לעכו כי בשבילך ניסע כולם 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 גם אל מקום שעוד איננו בעולם Tender nosea, tender for that Spirit yam, amela, aleha, mifrat Alayla, alayla, alayla
חברים וחברות, שלום לכם. שלום למאזינים בארץ ובחוץ לארץ. בשבוע שעבר הקדשנו את חלקו הראשון, ההיסטורי, של המשדר לציון 100 שנה להקמת ארגון ההגנה. ב-15 ביוני 1920. הועיל וגם השבוע אנו מצויים בתחום כוח המשיכה, נאמר, של הנושא. והועיל ומפאת גודלו לא ניתן היה לחסותו כהלכה בשידור יחיד, נשמע השבוע את חלקו השני. העוסק בין היתר במאבק המשולש של ההגנה לביטחון, ביטחון היישוב, לעלייה, להתיישבות, בתולדות המודיעין של ההגנה, ובחלקה, חלקה של ההגנה בשנים 1945-1948 בקליטת שארית הפליטה והבאתם ארצה. גם הפעם יהיו עמנו היסטוריונים, דעותיהם לא בהכרח ישקפו את הדעות ששמענו בשבוע שעבר, אבל אני מבטיח לכם, יהיה מעניין לשמוע אותם. 100 שנה להקמת ההגנה, אם כן. חלק ב' אורחים ומביאים לשידור, יגאל בוטון וחד ואלמוג, ניתוב השידור והפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי, יצאנו לדרך. כן, דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
דוקטור נאור הוא היסטוריון הבית של המשדר, נתחיל בזה. הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל וגם מדינת ישראל. מספריו המתאימים לשידורנו, הם רבים מאוד, אבל נבחר רק שניים. לקסיקון ההגנה, הוצאת משרד הביטחון, 1992, והספר הרמטכ"ל הראשון, יעקב דורי, בהוצאת, בעצם בהוצאות של מערכות ומודן ב-2011. השאלה הראשונה שלי אליך, דוקטור נאור, היא בעצם לא שאלה. אני הייתי רוצה לשמוע את תגובתך על השידור של השבוע שעבר שהקשבת לו.
כן, קודם כל היו שם דברים, דברי טעם רבים שסיפרו על הארגון הזה, למה הוא קם ומה הוא פעל וכדומה. הוא תפס אותי דווקא, חלק שאני מוכרח להגיד שלא מצא חן בעיניי. בלי להזכיר כאן שמות, היה כאן השתלחות, אם מותר להגיד, בפעילות, כידוע היו, ההגנה הייתה הארגון הראשי והיו עוד שני ארגונים, אצל ולכי, והייתה השתלחות, תקיפה של הארגונים, מה שקראו אז הפורשים, אצל ולכי, לפי דעתי לא מידתית. למה לא מידתית? כי עברו כבר יותר מ-70 שנה מאז שקמה המדינה, ונדמה לי שצריכים לשים את כל הסכסוכים האלה בין הארגונים. אגב, לא תמיד הם היו מסוכסכים ביניהם, הם גם פעלו תקופה מסוימת בתנועת המרי. ונדמה לי שצריכים להפסיק עם השיטה שכל העבר לפנינו, ולדבר על דברים אחרים. אגב, יש היום ארגונים, גם של יוצאי ההגנה, יוצאי אצל ויוצאי לחי, ומשתפים פעולה באופן בלתי רגיל, ודי, מספיק עם זה.
כן, מספיק עם זה. עכשיו, בואו ניגש לשאלה הראשונה, דוקטור נאור. נבחר את ההתיישבות וההפלה. כשני נושאים שבהם ההגנה התעסקה. מה פתאום התיישבות? מה פתאום ההפלה? הרי היא נועדה לביטחון.
נכון, ובמובן הזה אני חושב שארגון ההגנה היה מבחינת תנועות, נקרא לזה, השחרור הלאומיות, הוא היה לו בעצם הצבא של הציונות, אם מותר לקרוא לזה ככה, הוא היה יוצא דופן לגמרי, כי אין בשום מקום בעולם שתנועה לאומית ששאפה להקים מדינה לעצמה, טיפלה בנושאים כמו להקים יישובים חדשים ולהביא לארץ עשרות אלפים של אנשים נגד בעצם השלטון הבריטי. עכשיו, זה היה בכוח הנסיבות, כי די מהר הבינו, בעצם מתחילת הישיבות הבינו, שאין להפריד למשל בין הביטחון לבין ההתיישבות. כי צריך לזכור שבהתחלה היו מעט מאוד יישובים יהודים, עם הזמן הם גדל מספרם, אבל מישהו היה צריך גם לתכנן את זה בצורה מיטבית, שהיישובים האלה יוקמו במקומות שהם מסייעים, אם אתה רוצה, הם מסייעים גם לפוטנציאל של היישוב כדי שהוא יקים מדינה בעוד כך וכך שנים. ובצורה כזאת ההגנה לקחה על עצמה גם את פריסת ההתיישבות, וכמובן הדוגמה הידועה ביותר היא חומה ומגדל, אבל לא רק, גם למשל הקמת 11 היישובים בנגב ב-1946 נעשתה מתוך ראייה ביטחונית, שאם אנחנו נחזק את הנגב בהתיישבות יהודית, אז בבוא הזמן הוא גם ייכלל במדינה היהודית. ולכן החלק ההתיישבותי בהגנה היה אחד המרכזיים, לצד כמובן הצד הביטחוני, האימונים, ההתכוננות, והדבר הנוסף שאני רוצה להוסיף זה ההפלה, שזה בכלל אין לו הייתי אומר אח ודוגמה בעולם, שכל נושא ההפלה, או לא כל, הייתי אומר רוב נושא ההפלה, מה שנקרא העלייה הבלתי לגלית נגד האיסורים האנגלים, בוצע על ידי ההגנה, אם בים, אם בהכנות באירופה, גם בהכנות במזרח התיכון. הייתה גם לא מעט עלייה, ההפלה יבשתית, בעיקר מעיראק ומסוריה. ומי ארגן את זה? ארגנה את זה ההגנה בעזרת אנשים מקומיים, יהודים מקומיים. זאת אומרת, יש לנו כאן תמונה שלא דומה לשום תנועה לאומית אחרת, וכדאי תמיד לא לשכוח את הדבר הזה.
האם התקופה הראשונה, דוקטור נאור, שהתחלת לעסוק בה, בה נוצקה האמרה שקו התלם האחרון הוא קו הגבול האחרון של היישוב היהודי?
נכון, נכון.
זאת התקופה.
כן, צריך לזכור עוד פעם, שאנחנו מדברים על תקופה שהתחילה ב-1920. בתקופה הזאת היו בערך 50 יישובים יהודים בארץ. עם קום המדינה היו 300. זאת אומרת, הייתי אומר, המרחק בין 50 ל-300 בעצם עיצב את גבולות המדינה שתהיה, כן? ומי שתרם לזה תרומה גדולה מאוד היה ארגון ההגנה.
כן. בוא נעבור לעד הבא שלנו. בוא יישאר איתנו על הקו, דוקטור נאור. אני פונה עכשיו אל תת אלוף דוקטור אפרים לפיד. שלום לך, שבת שלום.
שבת שלום וחג שמח במלאת 100 שנה להגנה.
בהחלט,
הוא מאוד משמעותי.
בהחלט חג שמח. ואני רוצה להציג אותך למאזינים. תת אלוף דוקטור לפיד הוא חוקר תולדות המודיעין של ההגנה, ולא רק של ההגנה, מרצה למדע המדינה באוניברסיטת בר אילן ובבין תחומי בהרצליה. בעברו היה קצין מודיעין, דובר צהל, מפקד גלי צהל, ולא מניתי אלא חלק מתפקידיו. מספריו לוחמי הספר, המודיעין הישראלי מבט מבפנים, יצא לאור לפני שנתיים בידיעות ספרים, והשבוע הספר יצא באנגלית בהוצאת גפן פאבלישינג. והשאלה הראשונה אליך, דוקטור לפיד, מקום המודיעין בהגנה.
המשימות שמוטקה נאור תיאר אותם, וגם אתה אמרת אותם בפתיחה, המשימות של ההגנה בשלושת השדות המרכזיים, שזה ביטחון, התיישבות והעפלה, לא יכלו להתממש אם לא הייתה להם תשתית מודיעינית שפירושו, כמו שאנחנו עושים בימינו וכמו שעושים בכל העולם, לכל יכולת ביצוע נדרש מודיעין מוקדם כדי להבטיח שההישגים אכן יהיו משמעותיים. בנושא הביטחוני זה נראה מובן מאליו. אנחנו לא הולכים לשום מבצע בלי שיש לנו מודיעין מוקדם. אנחנו מדברים פה על מבצעים גדולים. אנחנו נזכיר את ליל הגשרים עם 11 גשרים בלילה אחד, מודיעין מדויק מעין כמותו. אנחנו נזכיר את ליל הרכבות שפגענו ב-150 יעדים. אנחנו נזכיר מבצעים אחרים. אנחנו מכירים מבצעים אחרים בתולדות ההגנה. אבל גם ההתיישבות וגם ההעפלה, גם אלה היו זקוקים למודיעין. גם בשביל לקיים את המבצע המפואר הזה של חומה ומגדל, צריך שיהיה לנו מודיעין על השטח, צריך שיהיה מודיעין על הבעלות של הנכסים השונים שם, ולהעפלה כמובן צריך לעקוב אחר הבריטים, צריך לעקוב אחר רשתות הקשר של הבריטים, לדעת על הכוונות שלהם. כלומר, המודיעין היה מרכיב מאוד משמעותי בכל אחד מתחומי הפעילות.
אבל, דוקטור לפיד, זה לא תמיד היה ככה. אם אנחנו ניקח את התקופה הראשונה, אז אנחנו נראה שמרכז המודיעין שהקימו ז'בוטינסקי וויצמן, נועד לפירוק אחרי גירוש ז'בוטינסקי מהארץ, מפני שאוסישקין אמר שלא יפה לרגל אחרי חברים.
אנחנו מכירים תופעות, ואנחנו נתייחס גם בשידור שלנו, גם לעניין הפורשים, וגם הוזכר פה קודם, והוזכר גם בשבוע שעבר, תמיד היו גם דעות אחרות. תמיד היו גם דעות אחרות. אבל כשאנחנו מסתכלים על המאמץ המרכזי, אנחנו מדברים כרגע על 30 שנות פעילות של ההגנה, שהתחילו מיישוב יהודי של 70 אלף, בואו נזכור, אנחנו מדברים על 70 אלף יהודים מול 600 אלף ערבים שהיו בארץ באותה תקופה. הזכיר מוטקה, מ-50 יישובים ל-300 יישובים. כלומר, הגידול הרב בפעילות שנבע גם מהגידול היהודי וגם מהפעילות, חייב כל הזמן ללוות את זה במודיעין. המילה מודיעין, שאנחנו כל הזמן מזכירים אותה, ממש לא הייתה בשימוש אז. המודיעין כתרגום של האינטליג'נס, האינטליג'נס תורגם אז ביון, ולכל אורך ה-30 השנים הללו, אנחנו מדברים על ידיעות, אנחנו מדברים על השי, על שירות ידיעות, שהוא בעצם הבסיס להקמת אחר כך שירות המודיעין, חיל המודיעין וכל מה שאנחנו מכירים היום. ההיכרות שלנו עם מה שאנחנו נספר ומה שמוכר על המודיעין בתקופת ההגנה, זה מה שהרכיב לימים, ממש עם תחילת, עם קום המדינה, הרכיב את שירות הביטחון הכללי, את המודיעין האנושי, גם באמן, גם במוסד, גם הערביסטים של אז היו התשתית לכל יחידות המודיעין בקהילת המודיעין שלנו, והניסיון שנצבר כאן, גם על ידי אנשים שהיו בצבא הבריטי, במודיעין של הצבא הבריטי, והביאו את הניסיון הזה לארץ, וגם הניסיון של הערביסטים, שתוך כדי תנועה, עוד בלי לקבל הכשרה מסודרת, הוא יכולת מצוינת, הם אלה שהביאו להישגים האלה בכל תחומי הפעילות של ההגנה.
דוקטור לפיד, אנא יישאר איתנו על הקו, אני רוצה לעבור לעד השלישי, והוא דוקטור אמיר בר-אור. שלום לך, שבת שלום.
בוקר טוב.
דוקטור בר-אור הוא מן המחלקה למדיניות ולמנהל ציבורי במכללת ספיר. מספריו, מחולשה לחלישה, יצא ב-2018 בהוצאת נבו, זכה בפרס הספר המצטיין של האגודה הישראלית למדע המדינה. ואנחנו עוברים כאן לנושא שלא לגמרי התברר בשבוע שעבר. פיקוח המוסדות הפוליטיים על ההגנה. קודם כל נשאל מי הם המוסדות, ואחר כך נראה מה היה הפיקוח, ואיך הוא יצא לאוויר העולם.
ב-28 שנות קיומו של הארגון, קרוב ל-30 שנה, על ארגון ההגנה מראשיתו פיקחו, את ארגון ההגנה הקימה מפלגה, אחדות העבודה. כעבור חצי שנה, האחריות על ההגנה עוברה מאחדות העבודה להסתדרות הכללית, שקמה בשלהי בדצמבר 1920. לאחר מכן, האחריות על ארגון ההגנה לאחר מאורעות 29, בתהליך שנמשך כשנתיים, לערך, הועברה האחריות על ההגנה לגוף פריטטי שהורכב מנציגי תנועת העבודה, נציגי ההסתדרות הכללית ונציגי המחנה האזרחי.
אז זהו, אז בואו נעצור כאן רגע. גוף פריטטי, גוף שוויוני.
אכן.
אוקיי, עכשיו תמשיך.
זאת אומרת, מספר הנציגים של כל מחנה הוא זהה, ולאחר מכן המעבר השלישי או הצומת השלישי הוא העברת האחריות לארגון ההגנה למוסדות המדינה הזמניים ערב הקמת המדינה. כך שלאורך כל ההיסטוריה שלו, מרגע הקמתו, ארגון ההגנה פורמלית היה נתון תחת אחריותו של גוף פוליטי. גוף פוליטי בחברה שהיא מייצרת פחות או יותר קווי מתאר דמוקרטיים, בחברה שכזאת מתפתחים דפוסי פיקוח שמשתנים ממוסד פוליטי למוסד פוליטי, עקב העובדה שגם גדל בסיס ההסכמה שכל אחד ואחד מהמוסדות הפוליטיים, אבל ברור לחלוטין שחייבת להיות הכוונה פוליטית של העשייה של הכוח. זה עדיין אפילו לא כוח צבאי, אלא התארגנות צבאית שכבר יש בידיה נשק, אמצעי אלימות.
אז אני רוצה להבין, דוקטור אמיר, עולה ממה שאתה אומר שיבוא מנהיג פוליטי, יצחק טבנקין, למשל, מאחדות העבודה, ויגיד למנהיג צבאי, אליהו גולומב, אני דורש ממך לא לעשות א' אלא לעשות ב'? מה דעתך?
מה דעתי? יכולה להיות פה מחלוקת, אבל אני רוצה למחיש לך את זה יותר טוב דווקא בדוגמה של השומר. ואם הזכרת את אליהו גולומב, אליהו גולומב היה אחד הלוחמים, דרך אגב ביום ראשון אנחנו מציינים 75 שנים ללכתו, אליהו גולומב היה אחד הלוחמים המובהקים בהנהגת השומר שהקים את הארגון, וכל מה שקשור לסוגיה של מעורבות המפלגה שאליה הם יהיו שייכים בהתנהלות של ארגון השומר. ארגון השומר היה ארגון אליטיסטי, מסתגר.
טוב, אנחנו מכירים את הסיפור. כן. זה היה למורת רוחו הרבה מאוד של ישראל שוחט, וגם למורת רוחה של מניה שוחט, הוויכוח שלא גם היה שותף יצחק טבנקין. אבל אני שואל על תקופה יותר מאוחרת, יצחק טבנקין אל מול אליהו גולומב. איך זה התנהל?
אליהו גולומב לעתים היה חבר מזכירות הארגון, לא, למרות שהוא נקרא המנהיג הבלתי מוכפר, הוא לא נושא בתואר רשמי של מנהיג הארגון, אבל ההחלטה בסופו של דבר תלוי באיזה תקופה. אם אתה מדבר על, נאמר, אחרי 39, אחד הוויכוחים החריפים ביותר עם טבנקין ואנשיו היה השליטה על המוסד לעלייה ב', ובסופו של דבר טבנקין ואנשיו הורחקו מהארגון הזה, כי העלייה, ארגון העלייה וכל מה שקשור לעלייה הבלתי לגלית, בן גוריון הפקיע את זה מיד הקיבוץ המאוחד, והפך את זה והכפיף את הארגון, את ארגון עלייה ב', לארגון ההגנה, כך שבצורה כזאת המוסד הפוליטי או ארגון ההגנה שנהנה מהתמיכה של הארגון הפוליטי, הוא זה שהיה לו את הסי בסופו של דבר. כי גם צריך לזכור, ההכוונה או הפיקוח הפוליטי בשלבים הראשונים היו די רופפים. הפיקוח הפוליטי הולך ונעשה משמעותי יותר ככל שהקונפליקט הולך ונעשה מורכב מהתנפלויות על יישובים ומושבות וקיבוצים למהלכים מוסתים של כנופיות, ולאחר מכן גם החשש מהתארגנויות חצי סדירות ערביות, ככל שהסכסוך הולך ונעשה מורכב יותר, מסובך יותר, וככל שגם מתברר לאחר מלחמת העולם השנייה, וזה הטופ, שפניו של היישוב היהודי למאבק מזוין, לא רק מול ערביי ארץ ישראל, אלא גם מול מדינות ערב מסביבה, ברור לחלוטין שלכוח הצבאי יש תפקיד הרבה יותר מרכזי, ולכן גם צריך להדק את הפיקוח. וזה מה שעושה בן גוריון בשלב האחרון או המקדים להקמת המדינה, ומביא את הפיקוח הפוליטי לפני פיקוח כמעט מוחלט על העשייה הצבאית, ולזה קראתי בספרי שציינת את שמה קודם לכן, קראתי חלישה.
אנחנו נגיע לזה, נגיע לזה, דוקטור ברור. אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אני לא רוצה, אתם דוחפים להגיע אל הקמת המדינה, ואני עדיין בשנות ה-20. אני רוצה את תגובתך, דוקטור נאור, לדברים לפני שאני אפנה אליך בשאלה הבאה.
היה כאן בהחלט תהליך, הייתי אומר, מסודר, אלו כמו שאמר אמיר, היוזמה להקמת הגנה הייתה של מפלגת אחדות העבודה. היא אחרי חצי שנה מסרה את זה להסתדרות. ההסתדרות החזיקה את זה 10 שנים, קצת יותר, 11 שנים, ובעצם בתחילת שנות ה-30, הנהגת היישוב שצריך להגדיר אותה, זה הוועד הלאומי והסוכנות היהודית, עדיין לא עם בן גוריון, הם למעשה מקבלים את האחריות להגנה, והם, אם אתה רוצה, הממשלה שמכוונת את משרד הביטחון וצהל, אני מדבר בצהל בפוטנציה, כן? וזה קורה עד שנת 48. וצריך להבין את זה שההגנה לא פעלה בחלל ריק, היא הייתה כפופה למוסדות המדינה שבדרך.
ללא ספק. טוב, אנחנו הזכרנו מקודם, דיבר דוקטור אמיר בר-אור על... ניהלנו שיחה על כך, נאמר, אני הזכרתי גם את יצחק טבנקין וגם את אליהו גולום. הם חלק מהאישים שמציירים, האישים הבולטים שמציירים את תנועת ההגנה, לא כן?
כן, תראה, כאן צריכים להזכיר, אני מציע לא לעסוק באישים הפוליטיים, שהייתה להם השפעה רבה, אלא לעסוק באנשים שעשו, ניהלו את הארגון הזה, עמדו בראש הארגון הזה, ואני אזכיר איזה 6 או 7 שמות בקיצור
רגע,
גדול.
רגע, אליהו גולומב הוא אישיות פוליטית?
אליהו גולומב הוא הראשון, והמיוחד שבו, שהוא היה, אפשר להגיד שהוא היה ראש הארגון, אבל חוץ מתקופות קצרות לא היה לו מינוי. הוא היה מה שקראו המפקד הבלתי מוכתר, כמעט כל דבר עד מותו הוא מת ב-45, כמו שאמר אמיר, בדיוק השבוע לפני 75 שנה, כל דבר פחות או יותר נעשה באישורו, בברכתו, או לפעמים הוא התנגד, אז לא עשו את זה. ולכן הוא בעצם, אם מותר להגיד כאן, מספר אחד. עכשיו צריך להזכיר גם, לאחרונה, אם מותר להגיד, הייתה לו עדנה קצת, את יוסף הכט, המפקד הראשון של ההגנה בתקופת ההסתדרות, היום די נשכח, הוא גם פעל בתקופה מאוד קשה, שבעצם ההגנה הייתה כמעט, הייתי אומר כמעט יתומה. אפילו בהסתדרות היא הייתה חצי יתומה, שלא לדבר שהצד האזרחי, הצד הבורגני, פחות או יותר התרחק ממנה. ב-1931, שמוקמת המפקדה הארצית, למעשה נכנסים לפעולה, הם גם היו קודם כמה שמות נוספים, אני רוצה להזכיר אותם. קודם כל יצחק שדה. יצחק שדה הוא מההתחלה בהגנה, הוא גם בעל ניסיון בצבא האדום, והוא בעצם קצין, אם מותר להגיד קצין המבצעים הראשי של ההגנה, שעליו מוטלים התפקידים, הייתי אומר, המיוחדים, כמו הקמת הפוש, הקמת הנודדת, וכמובן הקמת הפלמ"ח, שהוא היה המפקד הראשון שלו, וגם זה נמשך עד ימי מלחמת העצמאות. צריך להזכיר את יוחנן רטנר, יוחנן דרטנר היה דוקטור, פרופסור בטכניון לארכיטקטורה, והוא מילא תפקידים בהגנה גם בצד המקצועי שלו, כמו למשל אישור תוכנית חומה ומגדל, אבל הוא גם היה הראש המפקדה הארצית הראשון של ההגנה ב-1938, כאשר הגיעו למסקנה שההתקוטטות בין השמאל לימין במפקדה הארצית היא כבר עוברת כל גבול וצריך, איך נגדיר, מבוגר אחראי, והוא היה את זה. אחר כך הוא גם המשיך עד מלחמת העצמאות, הוא היה גם הנספח הראשון של ישראל בברית המועצות, שזה היה בזמנו הסנסציה ועוד דברים. צריך להזכיר גם את יעקב דורי, שהוא הרמטכ"ל הראשון של ההגנה, והמעניין הוא עם התואר רמטכ"ל, כמו שהתואר מטכ"ל לא נוסד ב-48, אלא נוסד, הובא או אומץ או חובר בעצם ב-1939, ובהגנה היה רמטכ"ל, דורי מילא את התפקיד הזה רוב השנים, וכאשר הוא קם צה"ל הוא היה הרמטכ"ל הראשון של צה"ל. עוד דמות שמאוד חשוב לדבר עליה זה משה סנה. משה סנה היה ראש המפקדה הארצית רמה במשך 6 שנים בערך, מתחילת שנות ה-40, והיה מאוד מאוד דומיננטי, וגם מתקוטט לא מעט, דווקא עם המטכ"ל של ההגנה, כי הוא רצה בעצם לנהל יותר את ההגנה, מה שהמטכ"ל היה מוכן לתת לו. ואני צריך להזכיר עוד 2 אנשים, זה שאול אביגור, שאול מיירוב, שמילא תפקידים מסוגים שונים, אבל אני חושב שכדאי הכי לזכור אותו, הוא היה ראש המוסד לעלייה ב' 10 שנים, בעצם כל השנים, מ-39 עד תחילת 49, ואחרון, ישראל גלילי, שהיה איש פעיל מאוד במטכ"ל כל השנים, הוא היה בהתחלה מהצעירים יותר, ולקראת הקמת המדינה הוא ראש המפקדה הארצית האחרון, ואיך אומרים, מוסר את זה לצה"ל, וזה לא היה פשוט. היחסים בינו לבין בן גוריון בעניין מי אחראי להגנה ההופכת לצבא ב-48 היו, הייתי אומר, מורכבים מאוד, אבל זה כמובן, לזה צריך להקדיש דיון אחר.
בוודאי, בן גוריון, אפשר לומר, לא חיבב אותו באופן מיוחד, אבל
כן, אני רוצה רק להוסיף עוד שאני מוכרח להגיד בכל אופן על התפקיד המרכזי של בן גוריון, שכל הזמן היה מעורב בענייני ההגנה, וכבר הוזכר העניין עם הקמת המוסד לעלייה ב', אבל מ-47, או סוף 46, תחילת 47, הוא שר הביטחון בעצם, הוא לוקח על עצמו את התפקיד של מה שנקרא אחראי לביטחון בהנהלת הסוכנות היהודית, והוא הגשר בין ההגנה לבין צהל ב-48.
עכשיו, השאלה שרציתי לשאול אותך לפני שנעבור הלאה היא זו. היו פרעות בתרפת ב-1929, המפקדה הארצית הוקמה ב-31, אתה אמרת את זה כרגע, האם יש קשר בין שני האירועים?
בוודאי, בוודאי. למעשה, ב-29 היה, אם מותר להגיד, מחדל גדול מאוד, קודם כל של הבריטים, הם בכלל לא צפו את זה, ולא היה להם כאן כוחות, וזה דבר נורא. עכשיו, גם ההגנה הייתה לבעיה. במקום שהייתה מאורגנת...
אז רגע, בוא קודם נקדים ונאמר, היו פרעות של ערביי ארץ ישראל, יישובים נחרבו.
היו גם המון קורבנות. היו 133 הרוגים ו-300 פצועים.
ביישוב היהודי.
וכל היישוב היהודי היה 150-160 אלף. זאת אומרת, כמו עיר חצי בינונית בימינו. אז מה שאני כאן רוצה להגיד, שבמקומות שארגון ההגנה היה, הייתי מגדיר אותו מבוסס טוב, כמו חיפה למשל, גם במדם שם את תל אביב, לא ירושלים, הצליחו לבלום את ההתקפות. במקומות אחרים לא הצליחו, והמסקנה הייתה שמוכרחים להפוך את הארגון הזה, שכרגע הוא תף פי ההסתדרות, לארגון כלל ארצי, תחת פיקוח המוסדות הלאומיים, וכבר הזכרתי, 2 המוסדות היו הוועד הלאומי והסוכנות היהודית, והם קיבלו תחת חסותם ב-31 את הארגון, והקימו את מה שכבר סופר פה, המפקדה הארצית הפריטטית, שאגב, עבודתה הייתה חשובה מאוד, אבל הייתה כל כך בעייתית, כי הרבה מהזמן התקוטטו כל הזמן ביניהם, אבל הם משכו, איך אומרים, את העגלה הזאת, בקושי, אבל משכו אותה עד 48.
כן, עכשיו עוד הערה קטנה לגבי הפרעות של 29, נזכיר את מה שקרה למרדכי מקלף ולפרעות שהיו במוצא. חצי משפט. חצי משפט.
מקלף היה בן למשפחת מקלף הוותיקה, שפרצו לביתם ערביי הכפר הסמוך קולוניה, עשו שם טבח, ורוב בני המשפחה נרצחו, והוא...
לנגד עיניו, לנגד עיניו.
לנגד עיניו, והוא ואחותו קפצו מהקומה השנייה, ונשארו בחיים וניצלו, וכאן צריך להגיד, אחר כך הוא הפך לאחד, הייתי אומר, האנשים הפעילים בהגנה ובצהל, והוא בסוף היה הרמטכ"ל השלישי של צהל. אז יש כאן סוג של סגירת מעגל, הילד שראה מול עיניו את הדברים הנוראים ביותר, הוא גם הרמטכ"ל אחרי, כמה זה יוצא, 25 שנה או משהו כזה.
כן. דוקטור אפרים לפיד, עכשיו אנחנו איתך.
כן, זה מאוד מתחבר למאורעות תרפ"ט, כי מאורעות תרפ"ט שהיו מחדל, הם היו גם מחדל מודיעיני, במושגים של היום היינו קוראים לזה מחדל מודיעיני, היישוב לא צפה את הפרעות האלה, ובואו נזכור, אנחנו מדברים על תקופה שארץ ישראל היא מהירדן לים, ומהגליל העליון עד באר שבע. זאת, אנחנו עוד לא מדברים על המרחב היותר דרומי שנכבש יותר
כן,
מוכר.
כן.
וגם ההגנה, גם היישוב בכלל, צריך לטפל בלפחות שני מרכיבים. אחד זה הערבים בארץ ישראל, שרובם המכריע הם שכנים שלנו. הם שכנים של התושבים בחדרה, ושל התושבים באפולה, ושל התושבים בגליל העליון, והתושבים בשרון, אז הם שכנים. מצד שני הם איום, ועל ידם נמצאים גם הבריטים. הבריטים שהם האחראים בעצם להבטחת הביטחון גם ליהודים וגם
זה,
לערבים.
זה מה, שמביא אותי, זה מה שמביא אותי לשאלה הבאה, שיטות האיסוף.
אז עוד לפני שיטות האיסוף צריך להגיד לעצמנו שאנחנו צריכים לראות את שני הגורמים האלה כגורמים פעילים בשטח, וגם ההגנה, ועכשיו במיוחד אני מדבר על גופי המודיעין שהוקמו, הם צריכים לתת תשובה לשניהם. גם עוד משפט אחד שמתחבר לדברים הקודמים לגבי המנהיגות והפוליטיקה, יש שני מנהיגים שמשפיעים על המודיעין. כל פעם שאני אומר מודיעין, תזכרו שאני מדבר על מודיעין בטרמינולוגיה של היום, אבל אנחנו מדברים על בעצם יותר יכולות איסוף מודיעיני, פחות על הערכה מודיעינית, זה בן גוריון ושרטוק, הוזכר כאן בן גוריון בהקשרים אחרים כמובן, אני מדבר כרגע בהקשר המודיעיני, שרטוק הוא בעצם זה שמגיעה לו ההגדרה של הדריכל של המודיעין, גם בתקופה ההיא וגם כמובן מה שהביא אחר כך למקומו של המודיעין בעתיד.
שרטוק הוא שרת.
הוא שרת כמובן, שעמד בראש המחלקה המדינית. אפשר לומר שהוא היה מספר 2 של בן גוריון במושגים של היום כשנדבר על מספרי 1 ו-2. ובן גוריון שהחשיב מאוד את קיומו של מודיעין, אבל עשה לעצמו הערכות מודיעין עצמיות. הוא קיבל אמנם את הידיעות, אבל את ההחלטות קיבל לבד. עכשיו בואו נראה איך בעצם עשו את העבודה. אז בואו נזכור שלנגד עינינו עומדים עוד לפני הקמת ההגנה, עומד המודיעין של נילי, מודיעין שהיה בשיתוף פעולה עם הבריטים, מושג שאני אזכיר אותו כמה וכמה פעמים פה על הנושא של שיתוף פעולה עם הבריטים, בתקופה של האימפריה העותומנית, פעל נגד אסף מודיעין נגד הטורקים, על הטורקים, בשיתוף פעולה עם הבריטים. אחר כך היה לנו תקופה קצרה של משרד הידיעות של ועד הצירים, זה עוד לפני הקמת הסוכנות היהודית.
זה אותו משרד שאוסישקין,
נכון.
אחרי הסתלקות ז'בוטינסקי, התנגד לקיומו.
נכון, ולכן הוא באמת היה זמן קצר מאוד. ואחר כך ב-1929, שהוזכרה פה מאורעות תרפ"ט, הוקמה על ידי, זו אותה שנה שמוקמת הסוכנות היהודית, ובמחלקה המדינית ישנה, בסוכנות היהודית ישנה מחלקה מדינית שבראשה עומד פרדריק קיש, והוא ביחד עם יצחק בן צבי, אותו יצחק בן צבי שאנחנו מכירים אחר כך כנשיא המדינה, מקימים לשכה מאוחדת לענייני ערבים, זה בעצם גוף מודיעיני לפני השי. הארגון החשוב שעליו אנחנו בעצם מתבססים בתקופת ההגנה, מ-1930, ככה אפשר לומר, בעשר השנים הראשונות מתקיים שירות ידיעות השי ברמה מקומית. יהודי מאוד משמעותי שלא כל כך מוכר לרבים מאיתנו, אהרון חיים כהן, היה המסתערב הראשון. אנחנו בשנים האחרונות שומעים הרבה מאוד על מסתערבים, המסתערב הראשון הוא היהודי הזה, אהרון חיים כהן, מודיעין של איש אחד בירושלים שעשה נפלאות בשנים ההם. בתל אביב, שירות ידיעות מקומי, שי מקומי, שבראשו עומד אפרים דקל, שהוא פקיד בעיריית תל אביב, אבל איך אומרים, לאחר שעות העבודה עושה נפלאות בהקמת השי בתל אביב. בחיפה ישנו יהודי מעניין, ארכיאולוג בשם אמנואל וילנסקי ילן, שהוא זה שבעצם מחבר לנו את וינגייט. כשווינגייט הגיע לארץ ישראל מטעם הבריטים וקיבל משימות שהיום אנחנו נאמר שמשימות מודיעיניות, פעל בעיקר בעמק ישראל, גם הקים ביחד עם ההגנה את פלגות הלילה, כן, את
המיוחדות
האלה, הגוף שנתן לנו ניסיון מבצעי גם בלוחמת לילה וגם מה שנקרא יציאה מחוץ לגדר,
ה-SNS.
אז מי חיבר אותו ביחד עם דוד הכהן בחיפה, כי אנחנו היישוב שם די חשד בו, זה באמת היה אמנואל וילנסקי, והשי הנוסף המקומי שכדאי מאוד, חשוב מאוד להזכיר, זה עזרא דנין, פרדסן מחדרה. עכשיו תחשבו שאני מדבר על גופי שי מקומיים, שרק ב-1940 הפכו להיות ארגון אחוד, ארגון ארצי, עם יכולות איסוף. אתה הזכרת את יכולות האיסוף, אתה צריך להגיד, אותם יכולות איסוף שאנחנו מכירים עד היום, נוצקו אז עם הרבה ניסיון. וכל הזמן צריך לזכור ניסיון כלפי מצד אחד אויב שהם הערבים, ואנחנו מדברים בתקופה הזאת רק על ערביי ארץ ישראל, אנחנו עוד לא מדברים על המודיעין הנדרש, החשוב, שהוזכר כאן קודם, לגבי צבאות ערב. זו הייתה בהחלט מגבלה של ההגנה, שהיא עסקה רק במרחב של ארץ ישראל. המודיעין שנאסף היה בראש ובראשונה מודיעין אנושי, שהתבסס על סוכנים ערבים. ההיכרות של היהודים אז, קודם כל רבים מאוד ידעו את השפה הערבית, רבים מאוד ידעו את התרבות הערבית, היכולת לתקשר הייתה הרבה יותר טובה מאשר בימינו בידיעת השפה של השכן, והמודיעין האנושי הזה הפעיל את כל השיטות, החל מהיכרות טובה עם הכפר, מי שהקים את המחלקה הערבית בשירות הידיעות, שמואל זיאמה דיוון, הקים רשת של תיקי כפרים, התשתית שאנחנו מכירים היום כמודיעין
טוב,
שטח.
אז בוא נסתפק בדברים האלה לפי שעה, כי אני רוצה לעבור לדוקטור ברור. עכשיו אנחנו נדבר, דוקטור ברור, על המונח חלישה, כשם הספר שלך, מחולשה לחלישה. מאיכן לקחת את המונח, מדוע אתה משתמש בו?
המונח הוא מונח שבן גוריון עושה בו שימוש. הוא מדבר, הוא משתמש בשם הפועל, לחלוש, על הצורך לחלוש, על העשייה הביטחונית, ככל שמתקרב מועד סיום המנדט. למעשה בן גוריון מודע לכך, כבר מיוני 45 הבריטים מתכוונים לעזוב את ארץ ישראל, וברור לו מיד לאחר שהוא שומע את הבשורה במשרד המושבות הבריטי ביוני 45, כי על היישוב עומד להתרגש מאורע ביטחוני צבאי מן הדרגה הראשונה, סכנת עימות מול הצבאות הערבים. בהינתן כל המבנה הארגוני המסובך של הגופים שעסקו בביטחון היישוב, ולא הזכרנו כאן עוד גוף שקם במהלך השנים, וזה ועד הביטחון היישובי, שגוף שכלל 18 נציגים, שבו זמנית כללו נציגים של שני הסקטורים, ואחר כך כפי שהזכיר מוטקה, גם נציגים של המוסדות הלאומיים, שורה ארוכה של גופים שרצו לקחת נתח בעשייה הביטחונית, וכפי שהוזכר גם חלק גדול מהאנרגיה ומהזמן של הגופים האלו הושקע במלחמות יהודים ולאו דווקא בהכוונת הארגון, וזה המשמעות של הפיקוח, הכוונת ארגון להשיג את מטרותיו, כך שבן גוריון שמבין שמול המציאות המורכבת והמסובכת של מעורבות גופים פוליטיים, גם גופים מפלגתיים בנושא הביטחון, הגיע הזמן לשנות את כללי המשחק בצורה ברורה לחלוטין. המהלך הראשון שהוא יוזם, כפי שהוזכר כאן קודם, זו הקמתה של מחלקת הביטחון במסגרת הנהלת הסוכנות. הוא מקבל...
על איזה תקופה אנחנו מדברים, דוקטור ברוך?
אנחנו מדברים על 46, הקונגרס הציוני הקפבית, הקונגרס הציוני הראשון לאחר מלחמת העולם השנייה. בן גוריון מביא את זה לאישור הנהלת הסוכנות, או לוועדה המדינית, ומתקבלת ההחלטה להקים את מחלקת הביטחון, שתפקידה העיקרי היה לרכז את כל העשייה הביטחונית, לא רק הצבאית. כשבן גוריון מדבר על מחלקת הביטחון, הוא מדבר במונחים של ביטחון לאומי. ראייה רחבה שכוללת גם את הכנת התשתית האזרחית לקראת המלחמה. צבא לא פועל בחלל ריק, צבא פועל על בסיס תשתית אזרחית של החברה. ובן גוריון פועל לריכוז כל המאמץ תחת הידיים של מחלקת הביטחון, ויותר נכון בידיו שלו, ריכוז כל המאמצים לטובת המאמץ הביטחוני, לא רק בעניין הכוח, אלא גם רכש וייצור עצמי ובניית מסגרות של כוח אדם ותשתית תעשייתית, כל מה שכרוך בהכנת היישוב למלחמה, שבראייתו של בן גוריון 145 היא בלתי נמנעת, והיא תקרה ברגע שהבריטים יסיימו את המנדט. ולכן, כשהוא מיד לאחר שהוא שומע את הבשורה באנגליה, הוא לא חוזר ארצה, הוא מפליג לניו יורק, מקים שם את הקרן הגדולה שאוספת כספים, אחר כך יש עוד כל מיני סבבים של איסוף כספים, וחלק גדול מהכספים האלה שנאספים, אלה גם הכספים שמשמשים מאוחר יותר את מה שאנחנו קוראים העסקה הצ'כית, זה אותם כלי נשק.
טוב, כאן אתה כן, כבר כן, פורץ כן, הרבה כן, יותר כן. מדי קדימה, בוא נעצור
מבחינת החלישה, רק אני רוצה לומר עוד דבר.
כן.
החלישה, המשמעות היא שליטה מוחלטת, הכוונה ברורה ומכוונת, מבלי...
והמונח לבטל... הוא מונח בן גוריוני.
לא, הוא בן גוריון משתמש בו, ניסה להשתמש בזה גם הרכבי מאוחר יותר וגם פרופסור דרור. המונח לא תפס, אבל הוא לא תפס בשיח המקצועי, אבל הוא משקף שליטה ופיקוח.
ברור, הנקודה הברורה. דוקטור נאור, בוא נעבור אליך. הזכיר דוקטור ברור את הקונגרס הציוני הראשון שלאחר המלחמה ב-46, שבו ירדה מאוד קרנו של חיים ויצמן, כידוע. מהי פעילות ההגנה בחוץ לארץ בשנים 45 עד 48?
תראה, היום קשה להאמין, אבל בעצם גם לפני המלחמה, אבל בעיקר אחרי המלחמה, בתוך המלחמה, ההגנה התפרסה, הייתי אומר, על חצי העולם. פחות או יותר, וכשאני אומר התפרסה, זה גם הקימה סניפים לפעולה. למשל, בשנות ה-40, מיד אחרי הפרוד המפורסם בעיראק, הוקם סניף של ההגנה בעיראק. אחר כך הוקמו סניפים בצפון אפריקה. בארצות הברית הזכיר כבר אמיר את העניין שבן גוריון מגיע ומתחיל שם לבנות תשתית לאיסוף כספים, אבל לא רק, אלא גם לתמיכה ולפרסום ולתעמולה. יש שם סניף. עכשיו, העיקר היה באירופה, אחרי מלחמת העולם השנייה, וזה במידה רבה כוון לעבר שירית הפלטה. אחרי שנגמר המלחמה ונודעו התוצאות האיומות, אחרי טבח המיליונים, התברר שיש באירופה בערך 500,000 ניצולים, או כאלה שברחו לרוסיה וחזרו, והם לא רצו להישאר במקומות האלה, והם התחילו, הייתי אומר, לצעוד, לנסוע מערבה לכיוון מרכז אירופה ודרומה, ובהתחלה הפעילות היא של הפרטיזנים, אבא קובנר ואחרים, ואחר כך נכנסת ההגנה לעניין הזה, ומתארגנת תנועת הבריחה, שההגנה היא מנהלת אותו. עכשיו, מי המבצעים שלה? וזה נדמה לי כבר נשכח היום, אלפים אלפים של חיילים יהודים שמשרתים בצבא הבריטי, בעיקר בבריגדה, שיש להם אמצעים בלתי רגילים, מסעיות ואוכל ודלק וכל הדברים האלה, והם לוקחים את היהודים ומשנעים אותם, מזיזים אותם לכיוון אוניות המעפילים. עכשיו לא רק זה, הם גם מאמנים אותם, מאמנים במחנות בגרמניה, מחנות הפליטים בגרמניה, מאמנים אלפים, גם בצפון אפריקה אגב, בעיקר במדינות גרמניה, אוסטריה, איטליה וצרפת, יש שם מחנות אימונים של ההגנה, והתוצאה היא הגעה לארץ, עלייה לארץ של כ-20 אלף מגויסים, מה שנקרא גחל, גיוס חוץ לארץ, ולהם צריכים להוסיף כ-5,000 מתנדבים מהארצות היותר מסודרות.
ואנחנו כבר קיימנו משדר בנושא הזה וראינו שחלקם במלחמת העצמאות היה גדול ביותר.
בטח, הם הגיעו גם בתקופה קריטית, כבר שהיו הרבה עבדות, והיום מקומות ביחידות הלוחמות בעיקר, שהם היו 30, 40 ו-50% מהלוחמים. לכן, כל הפעולה הזאת היא לא, הייתי אומר, היא לא, לא, קודם כל היא לא כל כך ידועה. ודבר נוסף, היא, התרומה שלה היא כל כך גדולה, שאסור לשכוח אותה, וגם זה נזקף לזכות ההגנה.
אנחנו נעשה הכל כדי שזה לא יישכח. דוקטור אפרים לפיד, okay. במסגרת רוח הפיוס, שמרדכי נאור דיבר עליה בפתיחת המשדר שלנו, כמה מילים על המודיעין של אצ"ל ושל לח"י?
כן, אז ראשית, אני בהחלט חושב שצריך להגיד כמה מילים על המודיעין של אצ"ל ולח"י, וצריך להזכיר גם את הפעילות המבצעית, שכללה גם מודיעין חשוב, בתקופה הקצרה, בתשעת החודשים של תנועת המרי, מ-45-46, שגם ההגנה, הפלמ"ח, האצ"ל והלח"י היו שותפים.
זה נדמה לי נקרא שם המלא תנועת המרי העברי.
תנועת המרי העברי, כמובן, תנועת המרי העברי. ובתנועת המרי העברי הזאת, בהחלט צריך לזכור את הצד החיובי של השיתוף. בליל הרכבות, נחשוב ב-1 בנובמבר 45, 50 חוליות פלמ"ח פועלות ב-153 נקודות בפסי רכבת. יחידה של האצ"ל בפיקוד איתן לבני פשטה על תחנת הרכבת בלוד. יחידה של הלח"י, אגב את זה היא עשתה לא על דעת תנועת המרי, ניסתה לפגוע באותו לילה בבתי הזיקוק בחיפה, אותם בתי זיקוק שעכשיו שמענו עליהם בדרך אחרת. גם ליל הגשרים המפורסם של 11 הגשרים, שממש השבוע ב-1946, לפגוע ב-11 גשרים ברחבי ארץ ישראל, הכל כנגד הבריטים, גם כן תקופה ש...
זה דורש תאום יוצא מן הכלל?
תאום יוצא מן הכלל ומודיעין מדויק מאין כמותו. כאן צריך גם להזכיר, עוד לפני שאנחנו מדברים על המודיעין של האצ"ל והלח"י, את הצד הכואב מאוד של הסזון, שבדצמבר 44 עד פברואר 45, ההגנה פעלה כנגד, מכיוון שהיו חילוקי דעות חמורים בין ההגנה אצל ולח"י כלפי
זה הבריטים. היה אחרי ההתנגשות בלורד מוין
בקהיר. אחרי ההתנגשות של שני האליהו, אליהו חכים ואליהו בית צורי. אז באמת תקופה אפלה, בהחלט אפלה, אבל צריך להזכיר אותה. ואם אנחנו מדברים על, כל הזמן הזכרנו את הבריטים פה בכל מיני הקשרים, גם הזכרנו שהייתה נציגות להגנה בבריטניה, הייתה נציגות להגנה בצרפת, הייתה נציגות להגנה במצרים. כשאני אומר נציגות, זה, אני עכשיו מדבר על ההיבט המודיעיני, הם גם אספו מודיעין. הבריטים שמצד אחד אנחנו פעלנו איתם בשיתוף פעולה בהרבה מאוד מישורים, וקשה בכלל לתאר את ההגנה בלי שיתוף פעולה עם הבריטים לאורך 28 השנים האלה, אבל מצד שני, בעקבות הספר הלבן, שינינו כולנו, שינינו את מוד הפעולה, והבריטים הפכו להיות במובן ישיר אויב, בוודאי כלפי ההפלה ובוודאי כלפי ההתיישבות, והיינו צריכים לאסוף מידע על הבריטים, כשהבריטים גם מנסים לחדור למתקני ההגנה. כל זה מתקשר מאוד גם למאמצים של האצ"ל והלח"י, כן. ששינו את דעתם.
ולא מעט מידע, לא מעט מידע קיבלנו מהמודיעין הצרפתי.
בוודאי, בוודאי.
צריך להזכיר, בוודאי.
הצרפתים, להזכיר לעצמנו, המנדט הצרפתי, הם קיבלו, כמו שהבריטים קיבלו מנדט, על ארץ ישראל ועל עבר הירדן, הרבה מעבר, זה מה שרלוונטי לענייננו, והצרפתים שקיבלו את המנדט על סוריה ולבנון, בתקופה של וישי, שהיה חשש בארץ ישראל מפני פלישה של כוח צרפתי מהצפון, אז נאלצנו להיערך גם לאפשרות הזאת, ואם שאלת על גופי המודיעין באצ"ל ובלח"י, אז האצ"ל הקים ב-1937 מחלקת שירות ידיעות, זה מעניין, גם הם השתמשו במושג הזה, הם קראו לזה משי, במקביל לשי של ההגנה זה היה משי, גם השתמשו גם בכינוי דלק, אבל המחלקה הזו בוטלה כי הם נחשפו לבריטים.
אז בוא בדברים האלה אנחנו חייבים להסתפק, כי השעון מתחיל לעשות בנו שמות. אז אני רוצה לנצל את הזמן לפנות אליך, דוקטור בר אור, אתה לא ככה, ישנו ארגון חברי ההגנה הארצי, ואתה חבר בו, ואתם מציינים עכשיו 100 שנה. מה אתם עושים, אתם, הארגון, לטובת האירוע הזה?
דרך אגב, כל הדוברים הם חברי הוועד המנהל של הארגון, באחד הסודות הכמוסים ביותר במדינה. בכל מקרה, הארגון שהוקם מיד לאחר הקמת המדינה, עוסק בעיקר, חלק גדול מהפעילות שלו מוקדש לפעילות מורשת, הנצחת הארגון. לכבוד 100 שנה תכננו תוכנית ארוכה של קרוב ל-25 פעולות בכל רחבי הארץ, ימי עיון, ימי דיון, ימי חקר, וכל מה שקשור לפעילות ההגנה, כולל הכנת אירוע גדול בחצר כנרת, במקום שבו התקבלה החלטה ב-15 ביוני 1920 על הקמת הארגון על ידי אחדות העבודה. כל האירועים האלו נדחו, התקיימו במהלך השנה. הארגון עוסק בהנצחה, במורשת, גם בסיוע, מה שנקרא היום אולי תנאי תש לחברי הארגון לשעבר, למשפחות, באיתור מידע, בהענקת אותות, העברת אותות, שורה ארוכה של פעילויות שנובעת מהמנדט של הארגון הזה, שהוקם על ידי חבריו של הארגון עם העברת הדגל, דגל האחריות מההגנה לצה"ל.
דוקטור ברור, רק שנייה.
נקודה חשובה בהקשר הזה, באתר צה"ל, באתר האינטרנט של צה"ל של היום, במדור שנקרא שם בין המערכות, יוכלו המאזינים לראות מאמרים שהוכנסו בשבועות האחרונים ברוח הנושאים שדיברנו כאן. אז זה חלק מ-100 שנות הגנה.
שמענו עכשיו, דוקטור בר-אור, אנחנו כבר מגיעים לסיום. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? בקצרה רבה ביותר.
אני הייתי מבקש מהקהל הצעיר יותר שרק יזכור וידע שצהל לא קם יש מאין. צהל, צבא ההגנה לישראל, הוקם על הבסיס של התשתית של ארגון ההגנה.
תודה רבה לך, דוקטור אפרים לפיד. מה היית מבקש המאזינים ילמדו מהשידור? בקצרה.
ההתמודדות שלנו עם טרור שמתקיימת היום גם ביהודה שומרון בעזה התחילה עוד לפני 100 שנה, התקיימה ביכולות איסוף חשובות מאוד, גם קרבי, גם אלקטרוני, גם איסוף אנושי. את זה עשו אנשים שהניסיון שלהם עומד לאנשים של היום עד היום ועד בכלל.
תודה רבה לך, דוקטור לפיד. מילה אחרונה שלך, דוקטור נאור. מותקה נאור.
אני ברבע דקה הבאה רוצה לצטט דווקא את בן גוריון, שבפקודת ההקמה של צהל אמר, בלי הניסיון, התכנון, כושר הפעולה והפיקוד, הנאמנות ורוח הגבורה של ההגנה, לא היינו מגיעים למדינת ישראל. בספר דברי הימים של עם ישראל, יזרח פרק ההגנה בעוד ובגאון שלא ישכחו לנצח. ומילה אחרונה, בל נשכח האות ה' במילה צהל מנציחה את ההגנה.
תודה רבה דוקטור נאור. עד כאן להפעם, חברות וחברים, 100 שנה להקמת ההגנה פרק ב' מגיע כאן לסיומו, וגם הפעם לא גרדנו אלא את קצה הקרחון. 100 שנה להגנה הביאו לשידור יגאל בוטון וחד ואלמוג, ניתוב השידור וההפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי.
הדרך כה רחוק רחוק ומסתרע, מנחל עין חרוד הרחק עד הירח. הנה הלילה כבר ירד על הקיבוץ, רק אור הכוכבי מאיר רומז בחוץ. שחור הלילה כבר ירד על הכנרת, כחוני נא אתכם אחי אני אומרת, כחוני נא אתכם אתם הבחורים, סעוני נא אתכם מעבר להרים. והם אומרים אליי, עלי כי את יפה כה, כי בשבילך ניסע לסדום וגם לעכו, כי בשבילך ניסע כולם 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 גם אל מקום שעוד איננו בעולם. הטנדר נוסע, הטנדר פורץ, כבדות ים המלח על אל המפרץ, הלילה לילה בל, הטנדר בלילה מלל, הטנדר תחפי חפשי. אחד הבטיח חתונה מאין כמוה, אחד הבטיח לי ארמון על הגלבוע, אחד אמר לי אהבתיך מאוד רחל, ליבי אלייך כמו טנדר מתגלגל. אחד שחרחר אמר אליי לי יש רק פיתה, אבל אוהב אותך מעזה עד חניתה, ורק בחור אחד שדד מבין כולם, ואת פניו עוד לא ראיתי מעולם. והוא עמד לו שם נושא עיצים בקשת, ואין אותו בלבוד הייתי מבקשת, אך הוא שתק אליי כצל בין ההרים.